ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום רב מציע דף חף חט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר. הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מסוף, תשימו לב, חף זין עמוד ב'. שוב פעם אנחנו מתחילים חף זין עמוד ב', חמש שורות מהסוף, ובשיעור הקודם דיברנו על הטעם שמחסירים אבידה על פי סימנים. והדיון הוא על בסיס דברי רבא שראינו בסוף שיעור הקודם, שאם תמצלמה סימנים לאו דאורייתא היכי מהדרינן עבדת בסימנים. כך ראינו בערך עשר שורות מסוף חף זין עמוד ב', והגמרא נתנה סברה שנוח לבעל עבידה לתת סימנים ולקבל את העבידה בחזרה, בגלל שהוא בטוח שהוא מכיר את הפריט שלו, את העבידה שלו, יותר מאנשים אחרים. וכעת אנחנו ממשיכים אל הדתנן. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אחד הלווה משלושה יחזיר ללווה. אם מצאו שטרי חוב ושם של אותו לווה מופיע בשלושתם, ומבחינת מלווים שלושה מלווים שונים, אז רבי שמעון גם אומר שבמקרה כזה מחסירים את השטרות ללווה, ובעצם זה אומר שהלווה כבר שילם, אתה מחסיר את השטרות לו, אז הוא לא יהיה חייב יותר. ההפך, שלושה שלוו מן האחד, שם של אותו מלווה מופיע בשלושה שטרות ושלושה לווים שונים באותם שטרות, יחזיר למלווה. עכשיו בדין הזה הגמרא שואלת בתמיהה, ניחא לי ללווה לדורי לי למלווה, המקרה האחרון פה ששלושה לווים שונים ומלווה אחד, אותו מלווה, הפשוט גם אומר מחסים למלווה. אז תגידו, על פי הסברה ששמענו בסוף שיעור הקודם, שזה נוח לו, האם באמת נוח לו ללווה, ללווים האלו, שיחזירו את השטר למלווה? אמר לי, אז הגמרא עונה, הטעם סברה הוא. וכשכתוב פה בגמרא אמר לי, הייתי צריך לדייק ואומר, זה רבה עונה לרב ספרה. סברה הוא, המקרים האלו עם השטרות, ההחזרה ברישה ללווה בסיפה למווה מבוסס על סברה. רש"י כותב הטעם בסימנים, כי אי לא אכפת להם בניחותא דלווה. במקרה כזה שמדובר בשלושה לווים שונים בשם מלווה אחד בשלושת השטרות האלו, כאן אנחנו עוזבים את הסברה של נוחות של הלווה, דוודאי לאו מיני נפיל. במקרה כזה שמדובר בשלושה לווים שונים, זה לא נפל מהם. דהנך שטר יחיני, מה באו גבי? מה עושים שטרות הנוספים אצל אותו לווה? הרי השטרות עם שמות של לווים אחרים. אז אנחנו חוזרים לגמרא, והגמרא מפרטת מה הסברה פה. אחד הלווה משלושה יחזיר ללווה, אותו לווה מופיע בשלושת השטרות, אז מחזירים את זה ללווה. דגבי לווה שכיחי, גבי מלווה לא שכיחי, שמע מינה מלווה נפול. זה לגבי הרישה. שלושה שלוו מאחד יחזור למלווה, דגבי מלווה שכיחי, גבי לווה לא שכיחי. ועכשיו אנחנו ממשיכים לדף כ"ח. אלא הדתנן מצא תכריך של שטרות או אגודה של שטרות, הרי זה יחזיר. מדובר פה שהמלווה נותן סימן לגבי אותו תכריך או אגודה של שטרות, מחזירים למלווה, וזה בגלל הסימן שהוא נותן. אומר רש"י בשורה הראשונה, להדתנן מצא תכריך דמשום סימנה מהדרינן, ואם נתן מלווה סימן מחזירים לו, וינפו מיני דלווה. אם השטרות נפלו מן הלווה, מי ניחלי דתווה אך תקנת? האם זה נוח ללווה התקנה הזאת נהדרה בסימן? והניחלי דנבו ביד המוצא לעולם. וכאן יש להדגיש שהקושיה הזאת מבוססת על מה שרבא אמר בסוף השיעור הקודם שלנו, שנוח לבעל אבידה לתת סימנים ולקחת אותו. וכאן, האם נוח לא ללווה שעל פי הסימנים שייתן המלווה ייתנו את השטרות למלווה? מצד הלווה היה נוח לו שישארו אצל המוצא לעולם. הגמרא עונה, הכי נמי דניחלי ללווה. אני מתקן את עצמי, הכי נמי דניחלי ללווה לדוי לי למלווה, כמו שהזמרנו מוקדם יותר. האם זה נוח? לא. אלא אמר רבא, סימנים דאורייתא, זה שאדם יכול לתת סימן זיהוי לאבידה ולקבל אותו בחזרה, זה מן התורה. דכתיב, והיה עמך עד ראש אחיך אותו. זה הפסוק שנמצא בפרשה של השבת אבידה. והפסוק הזה כפשוטו קשה להבנה. וכי תעלה על דעתך שיתננו קודם שידרשנו? הפסוק אומר שהאבידה יישאר אצלך עד שהבעל אבידה ידרוש אותו. זה פשוט. אז מה בא הפסוק ללמד? אלא דרשהו, אם רמאי הוא או אינו רמאי. צריכים לברר אם ההוא שבא לתבוע אבידה הוא רמאי או לא. איך בודקים? לאו בסימנים שמאמינה. אם הוא יכול לתת סימנים, סימן שהוא לא רמאי. והנה על פי זה רב המסיק שהחסרת אבידה על פי מתן סימנים הוא לא תקנה דרבנן, אלא על פי הפסוק. אמר רבה, אם תמצא לומר סימנים דאורייתא, וכאן זו אמירה מאוד מוזרה, והגמרה אצלנו בגמרות המסומנות יש כאן סוגריים, ובשוליים כתבנו אצל הכוכבי סוגריים לשם דילוג, לשמוע רצף הקריאה. בתוכם הפרת לשון שרב אמר אם תמצא לומר, אחרי שהיה נראה שהסיק את הסימנים דאורייתא. אז בינתיים, לפי מה שאנחנו ממליצים, אנחנו נזרום עם הגמרא אחרי הסוגריים, שאחרי שרבא אומר אם תמצא לומר סימנים דאורייתא, מה תגידו במקרה הזה? סימנים וסימנים, זה נותן שניים באים ושניהם נותנים סימנים, מה עושים? אז במקרה כזה אומרים יניח, שלא לתת לאף אחד, יניח עד שיבוא אליהו. ובשורות הבאות אתם רואים פסים כפולים, אפילו הרבה מהם. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו דוגמאות שבהם שניים באים כל אחד בטענה שזה שלו. עכשיו נחזור לקטע שדילגנו. אחרי שרבא אומר שאם תמצא לומר סימנים דאורייתא, גם שואלת בתמיהה, אם תמצא לומר פשט לסימנים דאורייתא. אבל לפני דקה רבא פשט, הוא הסיק כמסקנה שסימנים דורייתא. אז מה זה עכשיו שאתה אומר הוא אם תגיד? הרי פשוט שסימנים דורייתא. הגמרא עונה, משום דאיקה למימר כדשנינן, הפסוק שהבאנו כהוכחה שסימנים דורייתא ניתן לפרש אותו אחרת, כמו שלמדנו בעבר, שעד דרוש אחיך אותו, הכוונה על ידי עדים, שאם העדים באים ואומרים שזה שלא, אז אני מבין שהוא לא רמאי, ולא על ידי מתן סימנים. אז לאור הספק הזה שעדיין קיים, אם בכל זאת תגיד סימנים דאורייתא, מה לגבי המקרים הבאים? סימנים וסימנים, שניהם באים לתבוע את האבידה מאותו מוצא אבידה, כל אחד נותן סימנים, מה עושים? תשובה, יניח. סימנים ועדים, אחד נותן סימנים והשני מביא עדים שהפריט שלו ינתן לבעל העדים. מעדיפים את, את, את ההוא שמביא עדים שמעידים שהחפץ הוא של לא. סימנים וסימנים ועד אחד. אחד אומר סימנים, השני אומר סימנים, וגם מביא עד אחד שמעיד שזה שלו. הגמרא לגבי זה אומר, עד אחד כמאן דלתי דמי ויניח. עד אחד בוודאי בענייני ממונות הוא כאילו אינו, כאילו לא קיים, ולכן זה בעצם סימנים וסימנים, כמו שראינו מוקדם יותר, יניח. עדי אריגה ועדי נפילה, אחד מביא עדים שהוא הרג את הבגד, שני עדים מעידים למשל שרובן הרג את הבגד, ושמעון מביא עדים שהבגד נפל ממנו, ושהאבידה של שמעון. איך מכריעים? תשובה, תינתן לעדי נפילה. השמעון בדוגמה שלנו הוא יקבל את האבידה. דאמרינן, מסבירים, זה שהוא הרג את הבגד זה לא אומר שזה שלו. אנחנו אומרים זבוני זבנה ומיני שנחינה נפל, הוא נכון, הוא הרג את הבגד, הוא מחר את הבגד למישהו אחר, וממישהו אחר הוא נפל, ובכך מצא את המוצא את אותו בגד. אז עוד דוגמה, שניים באים, אחד נותן מידת אורכו, והשני מביא אומר ומידת רוחבו, תינתן למידת אורכו. למה? במידת רוחבו שיעורי כמשר לקד מחסי למרה וקאי. את הרוחב, אם אנחנו נדמיין לעצמנו בד שמלפים את הבן אדם, מסובבים את הבד הזה סביב הבן אדם, וזה מהווה עבורו את הבגד. האורך של אותו בד שהוא הבגד, הוא למי שמסתכל לא יכול לדעת כמה ארוך, כמה סבבים סיבבו את הבן אדם, אי אפשר לדעת כמה רוחב הבגד. הרי הרוחב, כשמסובבים את הבד סביב הבן אדם, הרוחב הוא בעצם מקביל לגובהו של האדם. אז הרוחב, כמו שהגמרא אומרת, זה, גם אם זה לא שלך, אתה יכול להגיד, זה שלי וכך וכך הרוחב, כי הוא יכול בהשערה לנחש את הרוחב, כמו שהגמרא אמרה, בזמן שאדם לבוש פה אתה רואה את הרוחב, את מידת הרוחב. מה שאין כן האורך, אם זה לא שלך, איך אדם יודע כמה אורך הוא? לכן מעדיפים לתת את זה לזה שנותן את מידת אורכו. וזה מה שהגמרא אומרת, ומידת אורכו לא משתער לי. זה לא דבר שאתה יכול לומר בהשערה, בהערכה. מידת אורכו, מידת רוחבו, אחד אומר את, את שתי המידות, שתי המידות האלו, גם האורך וגם הרוחב, והשני אומר מידת גמב. הוא אומר את מידת השטח. הוא לא יודע בדיוק את האורך ולא בדיוק את הרוחב, אבל השטח הוא כן יודע. נינתן למידת אורכו ורוחבו. נותנים את, את הבגד, את הבד, למי שנתן את מידת האורך ומידת הרוחב. עוד דוגמה. מידת אורכו, מידת רוחבו, זה אחד נותן, והשני הוא מידת משקלותיו, את המשקל. למי מעדיפים? יינתן למידת משקלותיו. וכאן יש סימון חדש, צורת פפיון, ובשוליים תחת הכותרת מפני כתבנו, הוא, זה המילה שהדגשנו, הוא אומר, ויכוח בין איש ואישה לגבי גט, ולמי יש להאמין בסימניהם. הגמרא, הוא אומר סימני הגט. הבעל אומר ממני נפל, ואני שיניתי את דעתי מלתת את הגט, כלומר לא נתתי את הגט, והגט פשוט נפל ממני. והיא אומרת סימני הגט, והאישה אומרת סימני הגט. מה זאת אומרת? שהיא קיבלה גט והיא גרושה, יינתן לה, נותנים לאישה. במאי היא למה במידת אורכו ורוחבו. אם אתה חושב שהיא אומרת מידת אורך ורוחב ובכך סימן שהיא קיבלה את הגט, זה לא משכנע, זה לא מעיד על כך. דילמה בהדי דנקית לחזיתי, אולי בזמן שהבעל החזיק את הגט היא ראתה אותו והיא יכלה לנחש את המידות האלו, מידת האורך ומידת האורך. אז על פי מה אמרת שעם הוויכוח הזה קיים היא מנצחת, היא מקבלת את הגט? אלא נקב יש בו בצד אות פלוני. אנחנו למדנו בעבר שזה נקרא סימן מובהק, ובכך היא לא הייתה יודעת שנקב יש בעוד בצד פלוני, אלא אם כן היא קיבלה את הגט. עוד דוגמה, הוא אומר סימני החוט, החוט שהגט קשור בו, והיא אומרת סימני החוט יינתן לה. במאי, שוב פעם אותו סגנון שאלה, במאי נותנים לה על פי אמירת סימני החוט? היא למה בחיבה וסומקה, שהיא אומרת את הצבע של החוט. זה אומר שהיא קיבלה את הגט, ודילמה בהדי נקית לה חזית, אולי בזמן שהוא אחז בגט ועוד לא נתן לה, היא ראתה את החוט והצבע, ובכך היא אומרת את הצבע. זה לא אומר שהיא קיבלה את הגט, אלא במידת אורכו. אם היא יכולה להגיד מידת אורך החוט, הרי החוט קשור סביב הגט, היא לא יכולה לנחש את אורך החוט בזמן שהוא מסובב סביב הגט. אז איך היא יודעת? כי היא קיבלה את הגט, וכן נותנים לה. הוא אומר בחפיסה והיא אומרת בחפיסה. חפיסה, כלומר היא אומרת שמצאת, אני מצאתי את הגט בתוך זה כלי. חפיסה זה שם כלי. אז הוא אומר שהגט, היא אומרת למוצא הגט, אתה מצאת את זה בחפיסה, והיא אומרת אתה מצאת בחפיסה, יינתן לו. מה הייתה, מה? למה נותנים לבעל? מידע ידע, היא יודעת כל מה דעית לי, כל מה שיש לו בחפיסה הוא תמנח לי. הוא מניח, הוא שומר את דברים שלו בחפיסה, ולכן זה לא אומר שהיא קיבלה את הגט, היא פשוט יודעת שהוא שומר את הדברים שלו בחפיסה. המשנה, ועד מתי חייב להכריז? המוצא מצא פריט, עד מתי הוא חייב להכריז על כך? עד כדי שידעו בו שכניו, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר שלוש רגלים, ואחר הרגל האחרון שבעה ימים. מה שיעור הזמן הזה, שבעה ימים, כדי שילך לביתו, שכל אחד ילך לביתו שלושה, עד איכן אדם גר ממקום מציאת החפץ, שלושה ימים, ויחזור שלושה, ויחריז יום אחד. ומה זה ויחריז יום אחד? הבן אדם הזה, אחרי שהוא בדק את חפציו, הוא אומר, אני איבדתי את הדבר, ואלו הם הסימנים. הגמרא, תנא, שכני אבידה. במשנה הוזכר בשמו של רבי מאיר, מכריזים עד כדי שידעו בו שכניו. אז הברייתא אומרת שכני אבידה. מהי שכני אבידה? אי למה שכנים דבל אבידה? אי ידע עלי, לאיזו ולהדרי ניעלי. אם מדבר בשכנים של של האבידה, של בעל האבידה, אז סימן שהם יודעים שהוא איבד את הפריט, למה שהם לא ילכו ויחזירו לו את זה? אלא שכני מקום שנמצאת בו אבידה, דהיינו אולי האבידה הוא שלהם, וזה מה שהמשנה אומרת, עד כדי שידעו בו שכניו, השכנים של המקום שבו נמצא אבידה. ואז אנחנו אומרים, אולי זה שלהם. אבידה אומר, ואחר הרגל שבעה ימים, כדי שילך לביתו שלושה וכו'. ורמינו, וכאן אנחנו מעלים של השיעור הזמן הזה של שלושה ימים. דיינו, מרחק הליכה, מהמקום שנמצא אבידה עד ביתם שלושה ימים, ובשוליים אנחנו כתבנו מבנה שעוד מעט אנחנו נראה מעוינים, והם שלוש תשובות ישיב את הסתירה בנושא מידת המרחק בין ירושלים לסוף יישוב היהודי. אז אנחנו הזכרנו שיעור זמן של הליכה של שלושה ימים, וכאן הגמרא שואלת, ורמינו בשלושה במרחשוון שואלים את הגשמים, זה הזמן שלפי התנא קמא מתחילים בשאלת גשמים בנוסח אשכנז ובתן טל ומטר לברכה בברכת השנים. רבי גמליאל אומר בשבעה בו התאריך שבעה במרחשוון, מה החשיבות של או מה המיוחדות של השיעור התאריך הזה שבעה במרחשוון? 15 יום אחר אחד, זה יוצא כך, זה שבועיים פלוס יום אחד, 15 יום אחרי סוכות, כדי שיגיע אחרון שבארץ ישראל נהר פרת, וזה מאפשר, ורק אז מתחילים לשאול גשמים, כדי שלא יהיה מצב שאדם עדיין בדרך לביתו ומתחיל הגשמים. ממתינים תת-וב יום, 15 ימים, ורק אז. אז מה אנחנו רואים פה? שמרחק הליכה הוא הרבה יותר משלושה ימים. אמר רב יוסף, לא קשה. רב יוסף הוא התשובה הראשונה, עוד כמה שורות נראה הבאיה, והתשובה השלישית נראה רבה בערך שבע שורות מסוף העמוד. אז אמר רב יוסף, לא קשה, כאן במקדש ראשון, כאן במקדש שני. במקדש ראשון דנפיש ישראל טובה, שהאוכלוסייה של עם ישראל היה רב, תכתיב בהו לגבי אוכלוסיית עם ישראל, כתוב יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים לרוב. אז באינן כולי היי, אז מרחק הליכה מירושלים עד לביתם זה יכול להיות עד כדי כך 15 יום. במקדש שני דלא נפיש ישראל טובה, דכתיב בהו בזמן בית שני שלא היה אוכלוסין ישראל רב, ודכתיב בהו לגביהם כתוב כל הכל כאחד ארבע ריבו אלפים 360, שזה סך הכל 43 42,000 ועוד 360. לא באינן כולהי, אז לא צריך כל כך הרבה זמן כדי להגיע לביתם. שלושה ימים מספיק. אמר לי אביי, אביי פונה לרב יוסף ושואל, והכתיב, וישבו הכהנים והלוויים וכולי, והמשורים והשוערים וכל ישראל בעריהם. רואים כאן במקדש שני גם היו מפוזרות ורחוקים מירושלים כבתחילה, וכיוון דהכי הוא איפכה מסתברה. מקדש ראשון דמפיש ישראל טובה דמצפת אלמה ומשתכחי שיירת דאז לי בין בימה בין בלילה לא בינן כולי היי וסגי בתלת היומה. בזמן מקדש ראשון שהיו הרבה מצפת אלמה, היו הרבה ביחד והיו שיירות שנוסעו בין ביום בין בלילה, אז לא צריכים כל כך הרבה זמן כדי להכריז על להגיע לבית ולהכריז על הוידה. מספיק שלושה ימים. מקדש שני זה לא נפיש יסר טובה ולא מצפת אלמה ולא משתקרי שיירת בזמן בית שני, שהם לא היו אוכלוסין רבים ולא היו הרבה ביחד. נכון, הם היו באותם מרחקים מירושלים כמו במקדש ראשון, אבל מבחינת גודל האוכלוסין היה הרבה פחות, ולא משתק שירד אז בין בים בין לילה, ולא נמצא שיירות שנוסעים 24 שעות בעינן כולי היי, לכן צריכים הרבה יותר זמן. רבא אמר, לא שנה במקדש ראשון ולא שנה במקדש שני לא הטריחו רבנן בעבידה יותר מדי. סך הכל הקושיה שהביאה הגמרא בתחילת הקטע הוא מדיני תאריך שאלת גשמים, זה לחוד, וענייני עבידה לחוד. לגבי עבידה אז לא רצו להטריח יותר מדי, ולכן השיעור זמן שהוזכר אחר הרגל היה רק שלושה ימים ללכת, שלושה ימים לחזור ויום אחד להכריז. אמר רבינה, וכאן יש משולש ויש גם הסבר בשוליים תחת הכותרת נושא ישראל מפנה, משולשים שיופיעו בשני כיוונים, מצד אחד רבינה ואחר כך רבה. כתבנו גישות רבינה ורבה, אם הכרזת הוידה צריך להיות מפורט או די להכריז הוידתא מצאתי. הגמרא, אמר רבינה, שמע מינה כי מכריז גלימה מכריז. אומר רש"י, שמע מינה מדלא יאיב ליל רבנן שאות אלא הליכה וחזרה. זה מראה שהמוצא הוידה מכריז את הפריט, הוא לא אומר סתם משהו כללי אבידה מצאתי, אלא הוא מפרט, הוא אומר אני מצאתי גלימה. תהי סרקא דאיתך אבידת המכריז בעינן למטפי לי חד יום על יוני במנה, היינו צריכים להוסיף עוד יום כדי שאלו שחוזרים הביתה לבדוק אם נאבד להם משהו, צריכים לתת להם עוד יום לבדוק את כל החפצים שלהם, לעבור על כל החפצים לראות אם משהו חסר. ומאחר שלא מוסיפים עוד יום אלא נותנים יום אחד, סימן שהמוצא אמר את הפריט, וקל לבדוק, אתה נכנס לארון הבגדים ואתה רואה אם חסר לך את הגלימה, ואין צורך לעבור על כל הבית וכל המחסן וכל הבוידם כדי לבדוק אם חסר לך משהו. אלא שמע מינה גלימה מכריז, שמע מינה. אנחנו נסתכל ברש"י, דהי סר גדיית הרבדת המכריז, ואינו מזכיר שם החפץ, לי, 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 לכל אחד ואחד, צריכים לתת לכל אחד עקתי תפי יומה ליוני במנה לבדוק את כל החפצים, כל הכלים עם כל כליו בידו, ופלוקתה היא בה לקמן. אנחנו חוזרים לגמרא. רבה אמר אפילו תימה עבדת המכריז לא התריכו רבנן בעבידה יותר מדי. אז אנחנו שמענו את הסברה הזאת אצל רבה גם מקודם. תנו רבנן, רגל ראשון אומר, אנחנו ראינו במשנה שהחזה על העבידה זה במשך שלוש רגלים. אז ברגל הראשון המוצא אומר, אני כעת זה רגל הראשון שאני מכריז. רגל שני אומר, רגל שני. רגל שלישי, זה רגל האחרון, אומר סתם. מה זה סתם? אומר עבדה מצאתי. ואינו אומר איזו רגל. רש"י אומר בשורה שלישי, בשורה האחרונה, שלישי אומר סתם, עבדה מצאתי. ואינו אומר איזו רגל הוא למציאתה. כדי שלא יסמוך העובד על רגל הבא. יבין שזהו רגל האחרון. הגמרא שואלת, ומאי? לגבי הרגל השלישי, למה רגל שלישי? תשובה, זה לא עתי לחלופי בשני. שבאל שאלו ששומעים שלא של אפילו זה שמכריז שלא יתבלבל ובמקום שלישי יגיד שני. שואלת אומר שני נמי, אבל אותו חשש קיים לגבי רגל השני. אנחנו ממשיכים לעמוד בית, עתיה לחלופי בראשון. הוא יכול לחשוב שהוא אמר רגל ראשון בזמן שהוא זה רגל שני. הגמרא אומר זה לא בעיה, הקעתי רגל שלישי, יש עוד רגל גם כן, זאת אומרת רגל השלישי שהוא יכריז. תנו רבנן, בראשונה כל מי שמצא בידה היה מכריז עליה שלושה רגלים ואחר רגל האחרון שבעת ימים, כדי שילך שלושה ויחזור שלושה ויכריז יום אחד. מי שראה בית המקדש שיבנה בימי הרבה ימינו התקינו שיהיו מכריזים בבתי כנסיות ובבתי ומדרשות, ומי שרבו האנסים התקינו שיהיו מודיעים לשכניו ולמיודעיו ודיו. מהי מי שרבו האנסים? התשובה היא דאמרי עבדת למלכה. היו אומרים שמה שמצאת זה עובר ישר למלך. רבי עמי אשכח עודיה דדימרי, הוא מצא כלי מלא זהובים. חזיה ההוא ברנש דקה מרתת, הוא ראה בן אדם שהיה מפוחד, המלא זיר שקול לנפשך. קח אותם דלאב פרסה ינה, אני לא מאלו מהפרסים, דאמרי עבדת למלכה. ברצוני לדייק בסיפור הזה, רב עמי הוא זה שמצא את הכלי מלא זהובים, וכמוצא עבדה היה אמור להיות שייר אצלו, אבל בן אדם היה עומד שם וראה את המתרחש, ו הוא ראה שרבי עמי פוחד, ואותו בן אדם אומר אל דאגה, קח את הדינרים לעצמך, מאחר אני לא מהפרסאים שמכריזים שהעבידה למלך. תנו רבנן, אבן טוען הייתה בירושלים. מה זה אבן טוען? כל מי שעבדה לו עבידה נפנה לשם, וכל מי שמוצא עבידה נפנה לשם. זה עומד ומכריז, וזה עומד ונותן סימנים ונוטלה. וזו היא ששנינו לגבי אותו אבן טוען, שנוי במסכת תענית לגבי ריבוי גשמים, סיפור שמסופר שם במסכת תענית, ורש"י מצטט אותו רק בתמצית, בקיצור נמרץ, הוא אומר, זה מעשה שהיה עם חוני המעגל שהתפלל וירדו גשמים והרבה גשמים. ואז רבי חוני המעגל אמר להם, לציבור סביבו, צאו עם נמחית אבן הטוען. ובלי להיכנס עם כל הסיפור, רש"י שוב אומר בשורה שלישית, צאו עם נמחית אבן הטוען, עם נכסית בגשמים. שגבו הגשמים למעלה ממנו, יש גשמים יותר מדי, והתפלל עליהם שילכו. אבל מה שחשוב עבורנו, שהאבן הטוען הוא האבן הזה שקשור להשבת אבידה, והוא אותו אבן שהזכיר רבי, שהזכיר חוני המעגל באותו מעשה בריבוי גשמים. המשנה אמר את האבידה, ולא אמר סימניה. בן אדם אומר שהוא איבד פריט מסוים, אבל הוא נתן סימנים לגביו, לא ייתן לו. והרמאי, אף על פי שאמר סימניה, לא ייתן לו. שנאמר, אדרוש אחיך אותו, עד שתדרוש את אחיך אם רמאי הוא, אם אינו רמאי. כלומר, אם הוא רמאי, וזה לא יעזור, גם אם הוא נותן סימנים. הגמרא, איתמר, רב יהודה אומר, עבדת המכריס, ורב נחמן אמר, גלימה מכריס. מחלוקת אמוראים, וזה נושא שנגענו בסוף עמוד א'. רב יהודה אומר, עבדת המכריס, דהיינו, זה הכרזה די כללי, לא מפרט איזו פריט, רק אומר, מצאתי עבדה, זהו. תהי עמוד גלימה מכריז חיישינן לרמאי. אומר רש"י, חיישין לרמאי, שמה שמע העובד מתעונן בין שכניו, תליתי נעבדה, וזה הרמאי יודע את סימניה, וכשישמע את מוצא מכריז תלית מצאתי, יקום אותו רמאי, יקום ויתן סימניה. אז בכלל זה לא שלו, הלכך עבד את המכריז, ואינו נותן לב לומר תלית זו איבדתי ואילו סימניה. אם החזר היא כללי, מאוד כללי, אז הרמאי לא יתעורר לתת את הסימנים של התלית שחברו איבד. ממשיך הגמרא, אנחנו נאמר גלימה מכריז, אפשר לפרט לרמאי לא חשין. אם כן, אם אתה אומר שיש לחשוש לרמאי, אין לדבר סוף. אומר רש"י, אין לדבר סוף, תשתנה ממעסיק הדעתי ואמר, אם תלית הוא שמצאת, אילו סימניה. רמאי יכול עד כדי כך לרמות. ולכן רב נחמן אומר, לא חוששים מפני רמאי, ואפשר באמת להגיד את הסוג של אבידה בהכרזה. תנן, אמר את האבידה ולא אמר את סימניה. התובע אומר, הוא אומר את הסוג של האבידה, כלומר בגד איבדתי, בלי לומר הסימנים של הבגד, הרי זה לא ייתן לו. היא עמוד בשלמה אבידת המכריז, שהמוצא אומר, אני מצאתי אבידה. כמה שמלן, המשנה מחדשת את הדבר הבא, אף אגב דיאמר גלימה, למרות שהתובע הוא פירט יותר, אחרי שהמכריז המוצא אומר עבדת, מצאתי, עבדה מצאתי, בא התובע ואומר גלימה, והמשנה אומר לא ייתן לו, כי לא אמר סימנים, לא מאדרים אליי. כל זמן שהוא התובע לא אמר את הסימנים, לא נותנים לו, אלא היא אמרת גלימה מכריז. אם אתה אומר כמו שרב נחמן אמר, אמר איהו גלימה, המוצא אומר משהו מפורט, היינו מצאתי גלימה, ואמר איהו לפי הסיפור במשנה שציטטנו לפני ארבע שורות, התובע אומר את האבידה ולא אומר את הסימנים. אז מה זה אומר? שהתובע גם כן אמר, ואמר איהו גלימה. אז שוב פעם, אם תגיד שההכרזה של המוצא הוא גלימה, אז המשנה בעצם אומרת שהמוצא מכריז אני מצאתי גלימה, והתובע בא ואומר מצאת גלימה, צריך למימה כי לא מסימנים, לא מעדרין עלי, וזה פשוט מדי, אני לא צריך משנה לומר במקרה כזה שלא מחזירים את זה לזה שבא ואומר גלימה, מה שאתה מצאת זה גלימה, הרי המכריז אמר שגלימה מצאתי. אמר רב ספר לעולם גלימה מכריז, אז מה הסיפור לגבי המשנה? אמר איהו המוצא אומר גלימה, ואמר איהו התובר אומר סימנים, ומאי לא אמר את הסימניה. איך אתה אומר עכשיו שהתובע אומר סימנים בזמן שהמשנה שציטטנו מקודם כתוב פה אמר את הוודא ולא אמר את סימניה, התובע אומר את הוודא ולא אומר, ואתה עכשיו מסביר שבמשנה מדובר שהוא כן אמר סימנים, אז מה פירוש הפסקה לא אמר סימניה? תשובה, לא אמר סימנים מובהקים דידה, מה סימנים כלליים, אבל לא משהו מובהק, ולכן לא מחזירים לו. ורמאי אף על פי שאמר סימניה, הרי זה לא ייתן לו. תנו רבנן, בראשונה כל מי שעבדה לא עבדה היה נותן סימנים ונותלה. מי שרבו הרמאים התקינו שאומרים לו, צא והווה עדים דלב רמאי את וטול. כי הד יבוא דר הפאפה, הנה מעשה שמתאר את הדין הזה שבברייתא. האבא של הפאפה ירקס לחמרה והשכחוה, נאבד לו חמור ומצאו אותו, עתה לקמי דרבא ברבונה, אמר לי רבא ברבונה אומר לבעל החמור לרבו הדב פאפה, זיר הייתי סעדי דלב רמאי עד וטול, תביא עדים שיכולים להעיד עליך שאתה לא רמאי, ואז תקבל את החמור בחזרה. עזר הייתי סעדי, אבו עד רבבה הלך והביא עדים, אמר לו רבא שואל ידיתון בי דרמאי הוא, האם אתם יודעים אם הוא רמאי? אמרו לו אין, אנחנו יודעים ש הוא רמאי. אמר לו עבוד רפאפה, אומר בתמיהה, ענה רמאנה, מה אתם אומרים שאני רמאי? אמרו לי, ענן העדים הסבירו, לאו רמאי עד כאמרינן. אז זה מה שהתכוונו לומר. אמר רבא בר אבונה, מסתברא, אין כאן, יש להאמין להם, ואין כאן בעיה שקיים אצל דיני עדות באופן כלי שאומרים, כיוון שהגיד שוב אינו חוזר מגיע, אחרי שעד אומר, עדות שלא יכול לחזור בו ולהגיד משהו אחר. כאן אנחנו לא אומרים כך, אלא אנחנו נקבל מה שהם אמרו, כתשובה לתמיהת עבוד הפאפה, משהו שונה, מה? שענן לאו רמאי עד כאמרינן, למרות שבהתחלה הם אמרו כן, הוא רמאי. כי למה? מסתבר לו, מייתי אינש חובתה לנפשי, מן הסתם אדם לא יביא עדים לחייב אותו. אז לכן מה שנאמר מקודם פשוט זה היה מתוך אי הבנה, וכך אומר רשי. קודם רש"י דיבור אמרו לי, אחרי ש רבא ברב הונא שאל את העדים ידיתו בי דרמאיו, והם אמרו כן, כסבורים, אומר רש"י, כסבורים שאמר להם ידיתו בי דלב רמאיו, הם שמעו את השאלה והם חשבו שנשאלו האם אתם יודעים שהוא אינו רמאי, שכך היה לא לשואלם, כך היה צריך לנסח את השאלה. מסתבר אומר רשי שזה היה דעתן מתחילה, ואין כאן משום מגיד וחוזר ומגיד, שזה אסור באופן כלי בדיני עדות. וכל זה למה? פי ספרה לא מייתי איניש חובה לנפשי, כשביאן לבית דין בטוח היה שלא יעידו חובתו. המשנה, כל דבר שעושה ואוכל יעשה ויוכל. אנחנו מדברים על אדם שמצא נגיד בהמה שאפשר לחלוב אותו, אפשר לגזוז צמרו. העבידה הזאת היא מניבה רווחים, אז אתה שמצאת את העבידה תשאיר את הבהמה הזאת אצלך, אז ולגבי העלויות לשמירת העבידה, לטיפול בבהמה, הבהמה תעשה כמו שאמרנו, ובכך אתה ממשיך לשמור על העבידה לטובת הבעלים. ורשי מוסיף דבר חשוב, נלמד ביחד רשי, כל דבר שעושה ואוכל, אם עבידה זו דבר שיכולים להאכילו את שכר מעשיו, כגון שור וחמור, יעשה ויוכל, ולא ימכור אותו המוצא עם שור בעליו מלדרושו, דיינו, מצאת בהמה, שור חמור, ועובר הרבה זמן, הבעלים עוד לא פנו אליך, אז בכל זאת לא, אל תמכור את הבהמה, שכל אדם נוח לו בבהמתו שיקירה בו כבר ולמדה לרצונו. אדם מעדיף את הבהמה שלו מנגיד כסף שווי אותו בהמה. ממשיך המשנה, ודבר שאין עושה ואוכל עם אחר, זה שמצאת עבידה ימכור אותו, שנאמר והשיבותו לא. זה מה שכתוב בפסוק, ראי איך תשיבנו לא, אומר רשי, ראי איך תשיבנו לא, שלא תאכילנו חצי דמיו, שאם כן אין זו השווה. אם המוצא צריך להוציא הרבה כספים עבור שמירת אותו עבידה, אז כשהוא בא להחזיר את העבידה לקבל פיצוי, אז בעצם הבעלים לא מקבלים, יכול להגיע למצב שלא יקבלו כלום. אז בכזה דבר שהוא אינו עושה ואוכל, שהוא לא מניב רווחים כדי שדרכם נוכל לקיים את העבידה אצל המוצא, אז המוצא יכול למכור את העבידה הזאת, את הבהמה שאינה מניבה פירות למשל, או שער דבר שטיפולו רב כרוך בהוצאות, אז הוא מוכר את העבידה והכספים הוא ישמור לזמן שיפנה אליו בעל העבידה. מה יהיה בדמים? אותם כספים שאמרנו עכשיו שמוצא עבידה ימכור, מה יהיה עם הכספים? רבי טרפון אומר, ישתמש בהן, המוצא יכול להשתמש בהן. ואני אומר כאן פירוש שנקרא לזה פירוש מילולי, אבל נראה בהמשך הגמרא שהפירוש הוא קצת שונה. בינתיים הפירוש המילולי הוא ישתמש בהן, אותו מוצא עבידה שמחר את עבידה קיבל כספים, יכול להשתמש באותם כספים. לפיכך אם עבדו, אם הכספים האלו נעבדו, חייב באחריותן, הוא יהיה חייב לפצות על כך. רבי עקיבא אומר לא ישתמש בהן, מחרת את העבידה קיבלת כספים, אל תשתמש בהם. לפיכך אם עבדו אין חייב באחריותן. אנחנו נגיד עוד מילה כללית שיהיה לה משמעות בהמשך הגמרא. זה שאומרים שאדם חייב אם נאבד, זה מזכיר, אני בטוח לחלק מכם זה מזכיר דיני שומרים, ששומר חינם למשל פטור על גניבה ועבידה, שומר שכר מצד שני, שומר שכר חייב על עבידה, על גניבה ועבידה. וזה שרבי טרפון אומר ישתמש בהן, לפיכך אם עבדו חייב אחריותן, אנחנו מבינים שאותו נקרא לזה מוצא עבידה, שומר עבידה, כאילו הוא שומר כספים, יש לו אפשרות להשתמש בכספים, לכן זה מגביר את רמת האחריות של השומר כלפיהם, שגם אם נעבדו הוא חייב לפצות על כך, וזה שונה מגישתו של רבי עקיבא. הגמרא שואלת, ולעולם, האם עד עולם המוצא חייב לטפל בעבידה, אומר רש"י, וחייה לעולם זקוק זה לטפל בתורח שמירה? אמר רב נחמן המשמואל, עד י"ב חודש. תניה נמי אחי. כל דבר שעושה ואוכל, כגון פרה וחמור, מטפל בהן עד י"ב חודש. מכאן וילך, שם זה מלשון שומה, הערכה, שם דמיהם ומניחם. הכוונה, עושים שומה, מוכרים את הפריט, את הבהימה, ומניחים את הכספים אצלו, אצל המוצא עצמו. עגלים ושיחים, יש כאן סימונים, קפקובים שונים, ובשוליים כתבנו הקפקוב של הפסים, קפקוב הפסים במקום נקודות, זה מבליט הבהמה של הדובר. יש גם קפקוב בצורת נקודות, זה מבליט זמן. סימונים, כתבנו ככה בשוליים, סימונים אלו יודעים להבליט הסתירות בזמן טיפולם של אותם מינים המופיעים בשתי הברייתות שנראה עכשיו. אנחנו חוזרים לגמרא, עגלים ושיחים, מטבע בהם שלושה חודשים, מכאן בערך שם דמיהם ונחם. אווזים ותרנגולים, תרנגולים, אנחנו נגיש זכרים, מטפל בהם 30 יום, מכאן ואילך, שם דמיהן ומניחן. והבאנו את הברייתא כדי לחזק את דברי שמואל שאמר עד י"ב חודש, כך ראינו כאן ברישה של הברייתא. אמר רב נחמן בר יצחק, תרנגולת, זה הנקבה שמטילה ביצים, כבהמה גסה. היא מניבה רווחים, הטלת הביצים. אומר רש"י, כי בהמה גסה שעושה ואוכלת, הוא מטפל בה י"ב חודש, יכול לאכילה דמי ביצים. ממשיך הגמרא, לאור דבריו של רב נחמן יצחק, תניא נמי הכי, תרנגולת ובהמה גסה מטפל בהן 12 חודש, מכאן ואילך שם דמיהם ומניחם. עגלים ושיחים, וכאן אנחנו נראה הבדל בין מה שנאמר מקודם לגבי עגלים ושכים, מטפל בהם 30 יום, מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן. מה ראינו מקודם לגבי עגלים ושכים? ראינו 3 חודשים. וממשיך הגמרא, אווזים תרנגולים, וכל דבר שטיפולו מרובה מסחרו, שהטיפול הוא עולה יותר מהרווחים של אותם מינים מניבים, מטפל בהם 3 ימים, מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן. וגם זה שונה ממה שהוזכר מקודם לגבי אווזים ותרנגולים, שמקודם הזכרנו שהוא זמן יותר ארוך, 30 יום, וכאן 3 ימים בלבד. שואלת הגמרא, קשיא עגלים ושיחים, עגלים ושיחים, לגבם ראינו 2 שיעורי זמן, או 3 חודשים או 30 יום. אווזים ותרנגולים, אווזים ותרנגולים, גם פה יש סתירה. מקודם ראינו 30 יום ואחר כך רואים 3 ימים. הגמרא עונה, עגלים ושיחים לא קשה. לגבי המינים האלו אין סתירה, הדרעיה והדפתומה. השיעור זמן הארוך יותר שתטפל בהם, דהיינו 3 חודשים, מדבר במקום שארץ מרעה, שיש שדות ואין טיפולם, וברק לראות אותם זה מספיק כדי לטפל בו. אבל השיעור זמן הקצר יותר, ה-30 יום, זה דפתומה, דהיינו שהוא עצמו צריך לאכילו. זה כרוך בטרחה יתרה, ולכן שיעור זמן שמצפים מהמוצא לשמור אותו אצלו זה רק 30 יום. וכן לגבי המינים השניים, אווזים ותרנגולים, אווזים ותרנגולים, נמי לא קשיא, הברבבי, הבזוטרי. אם מדובר בגדולים, אז רש"י כותב, אוכלים הרבה, יוקח 3 ימים. ואם הם קטנים, אז זה השיעור זמן היותר שהוזכר מקודם, 30 יום. ושאינו עושה ואוכל תנו רבנן, והשיבותו לא, כך כתוב בפסוק. במה לומדים מכאן? ראי איך תשיבנו לו שלום, יאכיל עגל לעגלים. מה זה להכיל עגל לעגלים? אומר רש"י, שלא יאכיל עגל לעגלים מן העגלים שנמצא, לא יאכיל לו דמי עגל. ועוד דוגמאות, שלא יאכיל אוסייח לסייחים, אבז לאבזים ותרנגול לתרנגולים. שלא יהיה מצב שאתה מוציא מהכיס השווי של אותו פריט שמצאת. עד כאן שיעורנו להיום.